ברוכים הבאים לסדרת חקר השוק. במסגרת ערוץ הפודקאסט, נדלן בשידור עם צחי קווטינסקי. בכל פרק מתארח מתווך מוביל, אשר סוקר עבורנו את היישוב בו הוא פועל, ואת אפשרויות ההשקעה בו. האזנה מועילה.
ברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת חקר השוק של נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום, כמו תמיד, שאני מדבר על חוץ לארץ, אנשים ממשיכים להרים גבה, אני לא אמרתי לכם את זה קודם, אופיר ואורן, שאני בעבר, כשהקלטתי את הפודקאסט עם גיא ליברמן בגלובס, הוא כתב עליי, המשקיע שמתנגד להשקעות בחול.
יפה.
ומאז דבק בי השם הזה, אבל אנשים לא יודעים שאני התכוונתי, או יודעים כבר עכשיו, כן? אחרי כל הפרקים שלי, שלמעשה אני התכוונתי שמשקיעים בחול, ואנחנו עושים את זה עם אנשים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם, אז אפשר לעשות את זה, וזה הבעיה. שאנחנו משקיעים בחול, אנחנו צריכים הרבה יותר להקפיד על מי שלוקח אותנו, ובשביל זה אני משתדל להקפיד את מי שאני מזמין אליי לפודקאסטים. אז ברוכים הבאים, אופיר מנור ואורן קורן.
ברוכים הנמצאים.
ועליתם היום שתדע, אנחנו נמצאים בימים של מלחמה, וזה לא מובן מאליו, ובאתם ואנחנו מדברים, סוף סוף אנחנו קצת עוסקים בנדלן, אז אנחנו באמת הולכים לדבר על פולין, ועל העיסוק שלכם, ועל מה שאתם עושים שם, וקצת ללמוד על פולין, ואני... קודם שאמרת לי, אורן, שאתה מתעסק בלודג' ואני חייכתי בגלל שאימא שלי פולניה מתומשוב, לודג' תומשוב, לובלין תומשוב יותר נכון, והיא שמה מהאזור, ואני פולני הרדקור, אני שני צדדים פולני, למרות שאני דור שמיני בירושלים, אבל זה מאוד מעניין. ואני מאוד אשמח לשמוע, ואני יכול להגיד לכם שאני עושה עם כל מי שמראיין אותו הכנות יסודיות, ופה הבנתי שאני יכול לזרום גם בלי ההכנות האלה. אז לפני שאנחנו ככה רצים קדימה, אני דווקא ארצה שאתה תתחיל, אורן, ותספר לי, בגלל שאתה בעצם הקשר הפולני כאן, תספר לי מי זה אורן ומה הרקע, ומשם נרוץ.
אני אשמח. אז אורן קורן, אני בן 29.
לא, דבר.
האמת שהקשר שלי לפולין הוא קשר משפחתי. אני התחלתי את הרומן שלי עם פולין לפני כ-20 שנה, אפילו קצת יותר. אבא שלי שהיה בארץ יזם נדלן פה, והיה גם מנכ"ל עיריית חדרה. החליט איפשהו לפני קצת יותר מ-20 שנה שהוא יוצא להרפתקה החדשה וטס לפולין לעשות איזה פרויקט יזמי. הלך לו נחמד, עשה עוד אחד, עוד יותר נחמד, והחיים התגלגלו ואבא כבר עבר לשם. ולכן בגלל שאבא שם ועם השנים כבר יש לי אחים ואחיות שם, התחלתי לנדוד על הקו במשך השנים. והאמת שככה נחשפתי לפולין, כי ראיתי בעצם מהלך ה-20 שנה האחרונות, שאני טס כמה פעמים בשנה, ממש מה המדינה עברה ואיך היא התפתחה ומה קרה שם. כשעברו השנים וגדלתי, אז הלכתי לאקדמיה ולמדתי מן העסקים. 29. למדתי מן העסקים, שיווק, ועסקתי קצת במחירות וקצת בשירות לקוחות. ככה האמת שגם הכרתי תופיר מהלך השנים. והתגלגלתי לעולם ההייטק, ועבדתי תקופה בהייטק, עבדתי בחברה אפילו די גדולה ודי מעניינת, ולא הרגשתי שאני ממש ממצא את עצמי. חשבתי מה הכיוון הבא, מה אני בעצם רוצה לעשות. בזמנו, בגלל של החברה של אבא, שהיא חברה מאוד מאוד גדולה, הלך מאוד יפה בפולין, הם עשו שיתוף פעולה עם חברה מקומית ושיווקו לישראלים, וליוו אותם בתהליך הזה. עם השנים אותה חברה ישראלית החליטה שרוצה לפנות לכיוונים אחרים, ופה הם בעצם התפצלו. אבא פנה אליי ואמר, שמע, אם אתה רוצה, יש מערך מוכן בפולין. אנחנו יודעים לעזור למצוא את הדירות, ולרעת, ולעשות גמר וכל מה שצריך. בוא תציג את זה למשקיעים הישראלים, אנחנו נלווה אותך. רק מה, תיקח אותך מישהו שיודע לעשות את זה, מישהו שכבר עשה דבר או שניים בחיים, אופיר גדול מני בשנה שנתיים, אבל הוא כבר ליווה כמה משקיעים. אז מצד אחד החברה הפולנית שיש כבר ניסיון עם 500 משקיעים, ומצד שני אופיר שליווה כמה מאות משקיעים, ופה בעצם נוצר הקונקשן, זה מה שאנחנו עושים מאז. אופיר, אני חושב שזאת תהיה הזדמנות טובה להציג איך כן. אנחנו מכירים.
כן, אז גם איך אנחנו מכירים וגם מי אני, אז זה אופיר מנור, אתה 29, אז אני עוד רוצה לשמור על ה-59, אבל כמעט 60. את אורן אני מכיר כבר 17-18 שנים בערך. אני מגיע מעולם הקימונאות, חברות הקימונאות הגדולות והידועות בישראל, דיפלומט, צ'סטוביץ' וכאלה, ששם התחלתי כאיש מחירות לפני כ-35 שנה. התקדמתי לתפקידי ניהול, בכירים, מנכלות. לאט לאט תוך כדי העבודה עצמה, ליוויתי את העובדים שלי כל פעם בחישובים כלכליים, איך להתנהל כלכלית, איך לנהל את המשק בית, אקסלינג כבר לפני 25 שנה בדיסקטים הייתי נותן להם. מאוד נהניתי לעזור להם ולראות את התוצאות של ההתפתחות הכלכלית של העובדים שלי. תמיד ידעתי שעובד שעובד אצלי ונותן את החיים שלו, אני צריך לוודא שגם כשהוא יגיע לגיל 67, הוא יישב טוב על הקרקע ויגיד, דאגו לי כל החיים, ולדאוג זה לא רק להפריש לו לפנסיה ולקרן השתלמות, זה גם לכוון אותו כלכלית עם כל הידע שיש. עבדתי כ-25 שנה בחברות האלה, יצאתי ללימודים אקדמיים, תוך כדי תפקידי מנכלות, ובסביבות 2006 אני מחליט לצאת לעצמאות, פותח עסק משלי בתחום מוצרי לייפסטייל, אופניים, עסק בתחום היבוא, ומגלה שמעבר לזה שאני מייבא לארץ, עושה עבודה מאוד מאוד ייחודית, אני גם כן מתחיל לייעץ לכל הלקוחות שלי, 140 חנויות שאיתם אני עובד, ואני עושה להם ייעוץ כלכלי, אז גם הלכתי ועשיתי קורס של ייעוץ עסקי, וכל הזמן עזרתי ללקוחות שלי לא רק איך למכור להם, אלא איך לעזור להם ולהיות חבר, גב, כתף, שיכול לכוון אותם בצורה הכי טובה שאפשר. בתוך התהליך הזה, אולי אפילו בתחילת הדרך, ניגש אליי או מגיע אליי לעסק אורן, כנער צעיר בר מצווה, רוצה לרכוש אופניים של אחד המפורסמים הכי גדולים בישראל, אומר, גם אני רוצה כזה. אני אומר לו, אז מי ישלם? אז הוא אומר, אבא יבוא מפולין וישלם, וככה אני מכיר אותם איפשהו מ-2006. ואורן נשאר אצלי שנה שלמה בעסק, מטייל אחרי זה באולם התצוגה המרהיב שלנו. בגיל 14 ויום מתחיל לעבוד אצלי בשירות לקוחות ומחירות. ומאז דרכנו לכאורה לא נפרדו, היינו ביחד המון. והיה לנו פשוט תענוג להיות ביחד. הוא יוצא אחרי זה לצבא ויוצא לדל. אבל ב-2017 אני עושה אקזיט מעסקי האופניים, וחבר טוב אומר לי, אופיר, בוא תחבק את המשקיעים שלי, חברת נדלן גדולה. שעוסקת המון עם משקיעים ואומרת, אנחנו לא מטפלים בצורה יסודית, אתה תיקח את זה כמו שאתה מכיר עם הדאטה שאתה יודע לעבוד איתו, מבחינת איך לעבוד, איך לנהל. והתחלתי ללוות משקיעים בישראל, בסוגי השקעות שונים, אם זה קבוצות רכישה ואם זה זכויות לקרקע ובנייני דירות, ועשיתי המון המון עבודה איפשהו בשש שנים האחרונות. במקביל לעיסוק הזה אני פותח עסק שנקרא Smart Invest, ואני מתחיל לעשות גם ליווי משקיעים והשקעות בחול. עשיתי ייעוצים ליוון, לפורטוגל, ביוון ממש ליוויתי הרבה מאוד עסקאות. ושנה שעברה אורן מרים אליי טלפון, ומה נשמע, מעניינים, אני אספר שבאורך כל התקופה הייתי שולח לו וואטסאפים עם השקעות והצעות וכולי, ככה הוא ידע שהנה החיבור הזה הולך להתמזג שוב פעם. ואז הוא אומר לי, בוא תשמע על פולין, ואני אומר, אוקיי, בוא נעשה פגישה, שעה, נשמע על מה הוא מדבר. השעה הפכה לחמש שעות, לא יכולתי לעזוב את השולחן. שבועיים אחרי זה כבר היינו למטוס לוורשה, ונסענו ללודג' ו-all the rest is history, כמו שאומרים, כי פשוט התחלנו מיד אחרי זה לעבוד, וללמוד ולחקור, ולעשות את העבודה הכי טוב שאפשר, תוך כדי תנועה. תענוג.
יפה, אז בוא ניכנס ישר לעניינים. ואנחנו רוצים לדעת למה פולין, ולא בגלל שאבא קורן נמצא באריק, נכון?
נכון.
נמצא בפולין. זו סיבה מספיק טובה, אבל היא לא לגמרי מספיק. אז בוא נדבר, בוא אני רוצה שננתח את זה. אנחנו בחקר שוק, ואתם יודעים, מי שמכיר אותי יודע שגם בקורסים שלי, חקר השוק זה הלב, זה הליבה של העבודה. אז בואו תנו לי בגדול, בואו נרד ברזולוציה, למה פולין, מה קורה בפולין, מה מיוחד בפולין היום, ולאט לאט נרד ונתרכז היום בשתי הערים, בוורשה ובלודג', נכון שיש גם את קטוביץ', אבל אנחנו, זה נשאיר לפעם הבאה שכבר תהיו יותר בתוך העניינים, אז מה יש בפולין? למה פולין?
שאלה מעולה. האמת שזו שאלה שגם שאלנו את עצמנו בהתחלה.
היי, כאן צחי קווטינסקי, ואני ממש מתנצל שאני מפריע ולו לרגע קט לרצף ההזנה. אני מזמין אותך או אותך להצטרף אליי לקבוצת הוואטסאפ שלי, שם אנחנו מנהלים דיונים מעניינים, ולהצטרף לדיבור ולקבל מידעים על הפעילות השונה, לרבות זום הנדלן, ולשם כך ניתן למצוא מתחת לפרק את הכישורים המתאימים. אז הנה, תמשיכו להאזין, ותודה רבה שאתם איתי.
כי כשפתחנו את היוזמה הזאת, אופיר כבר החזיק בסוכנות השקעות, בסמארט אינבסט. היה לו המון ניסיון עם מדינות אחרות שישראלים נוטים להשקיע בהן. והרעיון הראשוני שלנו היה, בוא נשלב את הכל, נעשה בית השקעות שיודע להציע פולין ועוד כמה מדינות, וכל הכוח יבחר מה שהוא רוצה. אבל כשנכנסנו ממש ללמה בכלל להשקיע ואיפה להשקיע, ומה הפרמטרים שאנחנו רוצים לבחון, מצאנו את פולין הכי אטרקטיבית. זה בסוף מתנקז לאיזון בין סיכון לסיכוי, שזה כנראה האיזון שחשוב בכל השקעה. מצד אחד, אנחנו רוצים השקעה רווחית, שתהיה תשואה שתעשה חשק, אחרת אין בשביל מה להשקיע. המספר צריך להיות כמה שיותר גבוה. מצד שני, אנחנו צריכים השקעה בטוחה ויציבה, כדי שנוכל לישון בלילה ולא נפחד מחר שנפסיד את המכנסיים. האיזון הזה בפולין הוא יותר טוב מכל מדינה אחרת שראינו. וזה מתבטא בכמה מדדים שניתחנו, והאמת אפשר לתת אותם גם פה.
כן, ניתחנו ואנחנו גם מנתחים אותם בשוטף כל הזמן. עובדים כל הזמן עם מקורות בינלאומיים, בודקים את המקום של פולין ביחס למדינות אחרות באירופה או מדינות אחרות בעולם. מצאנו מדינה שהיא מאוד מאוד חזקה כלכלית, בין השישית או שביעית בגודלה באירופה, עם GDP שצומח ב-30 שנה האחרונות בקצב כל הזמן של עלייה. בשנים האחרונות בכלל רואים אפילו את הגרף בעלייה מאוד מאוד חזקה מעלה. מדינה שמביאה אליה המון חברות הייטק. רשימה של עשרות חברות מהידועות ביותר, מייקרוסופט, גוגל, אינטל, אג'ור ועוד מלא אחרות, שבעצם קובעות את בסיסם בפולין. אם יש את עמק הסיליקון סן פרנסיסקו, ישראל היא מעצמה מספר 2, פולין היום היא מעצמה מספר 3, והיא מציעה לאותם חברות בעצם גם נדלן, בעצם או זול בסחירות או לא יקר בקנייה, אבל הטבות מס מאוד מאוד גדולות, וגם ככה פולין נוחה בענייני מיסוי, והרבה חברות מביאות פנימה אלפי עובדים, מה שמייצר בעצם את ההקשר הנדלני, שבעצם הרבה מאוד...
עובדים פולנים או שמביאים...
וגם,
גם עובדים שבאים מבחוץ.
גם וגם. אפשר להיכנס כבר לאיזשהו משהו שקשור לצעירים הפולנים לומדים בחינם באוניברסיטאות, ופולין שופעת אוניברסיטאות, אם זה ורשה, לודג' וערים אחרות, אנחנו מדברים על בין 5-10 אוניברסיטאות בכל עיר, כאשר כל פולין היא 40 מיליון תושבים, בערים הגדולות היא 7 מיליון תושבים, מכל הערים הקטנות, הכפרים, הפריפריה, ההורים שולחים את הילדים, לכו ללמוד חינם, הנדסה, רפואה, תכנות ודברים, מקצועות אחרים, והחברה האלה בעצם הולכים לערים הגדולות ללמוד בחינם, מחפשים לגור במקומות מסודרים, מאורגנים, טובים, יפים, זה בעצם פרויקטים מסודרים ומובזרים, והם מחפשים את הדיור החדש והמודרני באותם פרויקטים, ואחרי זה הם גם מוצאים בן זוג, בת זוג, כלב, עושים משפחה עם ילד וכלב, זה קצת הממוצע אפשר להגיד, ואחר כך נדבר על זה בהקשר הנדלן וסוג הנדלן המבוקש בעצם בפולין, אבל משם זה בעצם מתחיל. שלא לדבר על...
איך מבחינת מחייה בפולין, מבחינת רמת המחייה שם, העלויות של המחייה?
אוקיי, אני דווקא אגיד את זה כאורח פורח שהגיע שנה שעברה לפולין, ואיך שנחתתי קודם כל הרגשתי שכאילו אני בהמבורג, אמרתי וואו, איזה יוקרה, איזה יופי, איזה גינות, הכל מדהים, וכל המכוניות יוקרה מסביב, ובניינים מהממים, בנייה חדשה, הכל מודרני, הכל ברמה גבוהה, ואז נכנסים למסעדות. ואנחנו יושבים 3 אנשים וגורמים ארוחה בפחות מ-100 שקלים, ואנחנו הולכים לשתי פאבים וב-25 שקלים,
כן, בתור פולני, למרות שיש לי אמא שמבשלת מזרחי, פולני מזרחי, אבל אין מה לאכול בפולין, אומרים.
טעים, מסעדות למופת. אנחנו שולחים היום לפעמים לקוחות שלנו עם רשימת מקומות, היכן לבלות, אם זה הסטקיות הכי טובות שיש. כל המאכלים הבינלאומיים נמצאים בפולין, לא דווקא אותם מאכלים שאנחנו מכירים מבית אימא, שגם אותם יש במסעדות כאלו ואחרות, אבל הכל מכל יש היום, והיא מאוד מאוד מפותחת, רמת המלונאות, רמת התיירות מאוד מפותחת בפולין, המטוסים מלאים, בתיירים ישראלים כל הזמן.
שאלה, גם תיירים מכל העולם.
חד משמעית, כן. אני חושב שחלק גדול מהיתרון של פולין דווקא בתפיסה הזאת, שמצד אחד עדיין יש תפיסה שטוב, המחירים הם כמו מזרח אירופה, אז כנראה זה סוג של מזרח אירופה והכל יחסית פשוט, אבל כשאתה מגיע לוורשה עצמה או לערים או לא, ג'וקטוביץ או קרקוב או כל עיר מרכזית בפולין, נופלת לך הלסת. כי אתה ממש רואה שהגעת למדינה ולעיר מערבית מפותחת בטירוף. וזה מתבטא במרכזי קניות, ובאזורי תעסוקה, וביעילות של התחבורה הציבורית, ובשפע של הפולני המקומי.
אז בוא נרד, אתה יודע מה, בוא כבר נתחיל. בוא ניקח את ורשה.
כן.
העיר המרכזית. דברו איתי על ורשה. מה מיוחד בוורשה? תספרו לי קצת על המבנה שלה, שאני אכיר. אני עוד פעם, אני פולני. אבל אמרתי לכם, אמא שלי ניצולת שואה מפולין, אני לא יודע כלום על פולין, אמא שלי לא מדברת על פולין, לא על פולין ולא על אוקראינה ששם היא שעתה, ומן הסתם גם לא נתנה לנו לנסוע, הילדים שלי היו שם בסיורי שואה, חוץ מהקטנה שקורונה דפקה אותה, אז ספרו לי על ורשה.
קצת על ורשה. ורשה היא עיר בירה, עיר המרכזית, זאת אומרת ששם יש את רוב ההזדמנויות. בכל מדינה מתפתחת, האמת גם מדינה מפותחת, בדרך כלל אנחנו רואים את אותם התופעות. שיש סוג של הגירה פנימית, שהקצוות בעצם מתכווצים למרכז. זאת אומרת, ככל שהמדינה מתפתחת יותר, אז אותו פולני שגר בפריפריה, רוצה לשפר את איכות חייו. הוא רואה שבמרכז בדרך כלל יש יותר הזדמנות תעסוקה, יש יותר אקדמיות, יש יותר מקומות להתפתח בהם באופן אישי, והוא עובר עכשיו למרכז, שבמקרה שלנו בפולין זה ורשה. לומד שם, אחר כך כבר מחפש שם עבודה כי שם יש לו יותר הזדמנות. עכשיו הוא עובד וגר שם, לפעמים פוגש בחורה כמו שאופיר ציין, ועכשיו הוא כבר גר שם. לכן אנחנו באמת רואים שבגלל שוורשה מתפתחת בקצב הרבה יותר מהיר מאשר הפריפריה של פולין, תכף גם העליות מחירים שם הן הרבה יותר מהותיות. ולכן כשאנחנו מנסים להכווין משקיע, בדרך כלל מה שמכוון אותנו זה שהמשקיע ירוויח כמה שיותר,
כן, אבל בוא עזוב רגע את המשקיעים. בוא נדבר רגע שנבין.
כן.
יש בטח שכונות בוורשה, נכון. שאנחנו מדברים על שכונות בכמה רמות סוציו-אקונומיות.
נכון.
אז בוא ככה, תחלק לי אותה ככה בגדול.
אני אחלק אותה בגדול. בגדול וורשה מתחלקת לשתיים. לפי הנער, בצד ימין של המפה, יש לנו את אזור פראגה. בצד שמאל, את האזור שכולנו מכירים מהצורה התיירותית שלנו, ששם בתי מלון והקזינויים והמסעדות וכו'. האזור השמאלי היותר מרכזי, שזה אזור רוחות הוול המוקוטו והדיסטריקטים, המחוזות המרכזיים, זה אזור הרבה יותר מפותח והרבה יותר חדש. הסיבה הפשוטה שבמלחמת העולם הוא פשוט הושמד ונבנה מחדש. כשאנחנו מפנים בדרך כלל חבר'ה להסתובב ולחפש מה לעשות, בדרך כלל באזורים האלה, שם אפשר למצוא פארקים מאוד יפים, אפשר למצוא שם מסעדות טובות, בתי מלון, בתי קולנוע, תיאטראות וכו'.
ומבחינת אוכלוסייה מי גר שם?
מבחינת אוכלוסייה בדרך כלל יש שם את האוכלוסייה הסוציו-אקונומית היותר מפותחת ויותר מבוססת, יש שם הרבה מאוד חבר'ה צעירים, כאלה שבאמת עשו את התהליך הזה של ההגירה הפנימית, משפרי דיור אנחנו קוראים להם.
זה גם האזור של התעסוקה, שם אני אמצא גם את המשרדים של ההייטק וכל מה שאמרתי.
נכון, שם אנחנו יכולים באמת למצוא את אזורי התעסוקה. יש שם כמה פארקים מרכזיים של אזורי תעסוקה.
זאת אומרת, אתה מדבר מבחינה שאם אני רוצה לגור שם, הגורמי משיכה, אם אנחנו קוראים להם בחקר שוק, זה התעסוקה.
נכון.
התעסוקה עם השילוב של פנאי, שהוא פנאי מאוד מפותח, וזה כן. שזה יותר חדש, בגלל שזה נבנה אחרי נכון. מלחמת העולם.
נכון.
אז אתה אומר, זה יוצר לי את השילוב של האוכלוסייה הטיפה יותר חזקה.
איכות חיים מאוד מאוד גבוהה.
אוקיי. והצד השני?
הצד השני, פראגה, אם אני צריך להשוות אותו לישראל או לתל אביב, לדוגמה, ישווה אותו לפלורנטין.
פלורנטין היום או פלורנטין אז?
אולי פלורנטין שלפני 10-15 שנים. זאת אומרת, אזור קצת יותר מחוספס, אוכלוסייה קצת פחות מפותחת, אבל אנחנו מתחילים לראות שם באמת גם ניצנים של התחדשות והתפתחות.
אז אם אנחנו מסתכלים על, על ורשה בצורה הזאת,
כן.
על איזה אזור אנחנו עדיף לנו ואנחנו מסתכלים עליו כמשקיעי נדל"ן?
אני חושב שהצד היותר נכון הוא דווקא הצד שכבר היום הוא יחסית מפותח.
בוא דבר איתי קצת על מחירי נדל"ן שם.
מחירי נדל"ן נעים איפשהו באזור ה-18,000 זלוטי למטר. זלוטי הוא קצת פחות מהשקל הישראלי, הוא בערך באזור ה-90 אגורות. זאת אומרת, לדירות קטנות אנחנו מתחילים באזור החצי מיליון שקלים.
מה זה דירה קטנה, איזה גודל?
באזור ה-30 מטר. בפולין רוב הביקוש הוא דווקא לדירות הקטנות.
למה?
זה מה שהשוק שם אוהב. זה גם משהו
מבחינת... בשביל המשפחות קטנות או בגלל שזה יותר רווקים ויותר צעירים?
הכל נכון. גם כי המשפחות עצמם קטנות, גם כי באמת חבר'ה רווקים, וגם אני חושב בגלל התפיסת חיים שלהם, שלהסתפק במה שצריך ולא יותר...
אבל כשאני קונה דירה בחצי מיליון שקל, מי יבוא לגור אצלי בדירה הזאת?
בדרך כלל...
באיזה רמה סוציו-אקונומית הוא יהיה?
בדרך כלל יהיה או חבר'ה צעירים שעכשיו התחילו את החיים, וסיימו את האקדמיה והתקבלו לעבודה טובה, דרך כלל מעמד סוציו-אקונומי בינוני גבוה, זה גם האוכלוסייה שאנחנו פונים אליהם. והם מחפשים שהמשקיעים שלנו יפנו אליהם, גם כי יש לזה הרבה מאוד ביקוש, אנחנו מקבלים שם תשואות טובות, וגם כי זה חבר'ה שמאוד מאוד נעים להתנהל מולם.
אז זאת אומרת שאנחנו צריכים להכין את הדירה ברמה איכותית כדי לקבל את האנשים האלה. אנחנו צריכים גם לרהט את הדירות האלה?
התשובה היא כן. עוד לפני ראיות הדירה, אני רק אולי רוצה לחזק את מה שאורן אמר, איכות החיים בוורשה היא כל כך גבוהה, כמות הפארקים, השכונות האלה שדיברנו עליהן, כמו וולה או מוקוטוב, כמות הפארקים מסביב, איכות החיים היא כל כך גבוהה שאנשים יוצאים מהבית החוצה לפארק שנמצא כמה מאות מטרים מהבית. הפארקים הם מריבים, תדמיינו סנטרל פארק, תדמיינו כל פארק אחר מאירופה שאתם מכירים, ובאיכות כזאת אנשים פשוט גרים בבתים קטנים. אני מכיר את זה גם בגרמניה, גם במדינות אחרות,
גם בהולנד, הקטנות, זה ככה, אנשים חיים בפארקים.
נפוץ לחיות בדירה קטנה שיש לה את כל האבזור הנדרש, שזה בתוך פרויקט שיש בו את כל האבזור הנדרש, אם זה חדרי הכושר, מועדון דיירים, תאים לקבל את הדואר מאמזון, אלי אקספרס וכאלה, חדרי כביסה, אם צריך, כל אביזר שאתה מדמיין שיש בפרויקט מאובזר ויוקרתי, יש בפרויקטים האלה, והפרויקטים סגורים עם גינות פרטיות משלו,
ואז הוא יוצא... בני כמה הפרויקטים האלה?
אנחנו מוכרים, נכון להיום, אנחנו משווקים פרויקטים שהם או מוכנים כרגע של דירות אחרונות תמיד, בדרך כלל דירות בתהליך בנייה של שנה, שנתיים.
לא, אבל אני לא מדבר רק על הפרויקטים שלכם, אני מדבר על הסביבה הזאת, הפרויקטים, אמרתם, אתה אמרת קודם ש... זה בנייה מאחרי מלחמת העולם, מלחמת העולם קצת הייתה לפני לא מעט שנים. השאלה אם זה אזור הרבה יותר מודרני.
כן, האזורים האלה הם בדרך כלל אזורים יותר מודרניים.
כמה קומות יש שם בבניינים?
החבר'ה בדרך כלל, החבר'ה הפולנים, אוהבים ללכת דווקא על בניינים יחסית נמוכים. זה מה שנחשב שם יותר יוקרתי. אז הבנייה הפולנית היא בדרך כלל מאוד רחבה על פני השטח ומאוד נמוכה. בקומפלקסים שמכילים כמה בניינים בצורת רי שוחט, שבדרך כלל באזור ה-8 קומות, פחות או יותר.
כן, ממוצע.
בגלל שזה בקומפלקסים, יש אפשרות להכניס כל מיני אקסטרה פסיליטיז, מתקנים נוספים שבעצם עוזרים להם לעלות הרמת חיים. כמו חדר כושר בבניין, או מועדון דיירים, או גם וגם, וזה מאוד עוזר לביקוש.
אז עכשיו קנינו דירה בחצי מיליון שקל, דיברנו על הדירה של ה-30 מטר, בכמה אנחנו מזכירים אותה?
זאת היא דירה שאנחנו נוכל להזכיר באזור ה-3,000 שקלים בחודש פלוס מינוס.
זה מטורף.
זה די יפה, כן. זה תשואות מאוד מאוד יפות. האמת שהתשואה עצמה שיותר עושה לנו חשק באזורים האלה בפולין, היא לא על הסחירות. היא דווקא התשואה על עליית הערך. אנחנו חושבים שבדרך כלל בנדלן זה דווקא הפרמטר גם יותר חשוב, כי פה הרווחים הם הרבה יותר גדולים. אנחנו רואים שדווקא באזורי ביקוש האלה, שהקהל הצעיר פונה אליו, הקהל שמרוויח יותר, שמתפתח יותר, ובגלל המגמה הכלכלית של פולין, שהיא מגמת עלייה פשוט משגעת, אז הביקושים שם עולים והסחירויות עולות.
בכוח השוק, אתה יודע ש... אחד הדברים שמביאים לעליית ערך, יש שני דברים שמשפיעים, זה התנועה של השוק ומה שהוא מציע, ויש את היכולת קנייה. אנחנו יודעים שבבאר שבע, למשל, בשכונה ג' 10 וד', כן, המחירים לא עלו, למרות שהיה ביקוש, בגלל שכוח הקנייה היה נמוך, והסחירויות זה הסטודנטים, ויש להם יכולת מסוימת. השאלה היא באמת, כוח הקנייה שיש שם, של האוכלוסייה, ואני לא מדבר רק על משקיעים, עד כמה זה יכול להעלות את המחירים שם? יש מחיר בסוף לכוח, ליכולת.
אני אנסה לענות. אחד, מה שהיה הוא לא תמיד מה שיהיה, אבל 7 שנים ברציפות, השוק הפולני כולו, כולל הפריפריה, החזרים ללא ביקוש ואזורי הביקוש, מראה 14.2% בגרפים הבינלאומיים שיש לגבי פולין. בפולין עצמה, בפרויקטים שלנו, אנחנו חווים, בדיוק שיחה שהייתה לנו לפני יומיים, בדיקה באחד הפרויקטים שלנו, לפעמים 20% בשנה עליית ערך, כתוצאה מזה שבעצם כמות הבנייה ביחס לביקוש היא לא מספיק גדולה, בטח ובטח בשנה האחרונה שקבלנים בעצם הפסיקו בנייה בגלל עלויות הריבית הגבוהות, ואז המחירים עולים כל הזמן. אנחנו חווים הסתכלות על פרויקטים שלנו של 2.5 שנים עם 58% עליית ערך, פרויקטים שעלינו על הקרקע לפני, בדצמבר האחרון, אנחנו סביב 20%, 17% עליית ערך כבר כמעט שנה אחרי. ואני אגיד עוד משהו, דיברת על היכולת של בעצם אותו סטודנט, וזה בדיוק הסיבה שאחר כך אולי גם מדבר על לודג', כי יש תמיד את מי שלא יכול לגור בתל אביב הולך לגור בגבעתיים וברמת גן ובפתח תקווה, ומי שלא יכול להרשות לעצמו לשלם את המחיר של ורשה הולך לעיר הכי גדולה שנמצאת ליד, וזו בעצם לודג', שהיא מרוחקת 100 קילומטר, שעה ורבע ברכבת, שעה ברכב. יש לנו עובדי גוגל רבים שעובדים בוורשה וגרים בלודג', עולים על הרכבת או נוסעים ברכבם. זה עושה להם שכל, המחירים הם סדר גודל של 40-50% פחות. בעיר הכי גדולה, הכי קרובה, ומאוד מאוד מתפתחת, וגם שם יש עליית מחירים כל הזמן.
אז אם אנחנו מדברים על דירות של 30 מטר, שהן הדירות של 500 אלף שקל, קחו אותי קצת, תראו לי את כל המדרג של הדירות, ועד מה יש שם?
אנחנו מדברים על ערים אחרות? או...
לא, 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 עדיין, שם.
מבנה דירות, כאילו, איך זה הולך?
כאילו, לגודל. דירות 3 חדרים, 4 חדרים, מה יש לנו שם?
אנחנו מתחילים מדירות באמת של סטודיו, של חדר אחד בלבד, וזה מגיע עד לדירות...
30 מטר זה חדר אחד?
אפילו 27, כן. 25
אפילו. יש אפילו 27 מטר, שזה חדר אחד בלבד.
וזה בניינים, עם מעלית, עם כל מה שצריך.
בניינים משגעים, עם מעלית, עם חדר כושר, עם לובי, עם שומר, עם...
עלויות תחזוקה?
מגולגלות לסוחר.
אוקיי.
הן מאוד נמוכות.
כן, והן גם ככה נמוכות. יש לנו אפילו בניינים שיש רכב חשמלי, רנוע טוויזי, בחינם לדיירים בבניין. אנחנו בעיקר בסגמנט הגבוה. הגדלים של הדירות מגיעים אפילו עד 200 ו-200 ומשהו מטר, אבל אפילו חבר'ה שמגיעים אלינו, משקיעים ומבקשים להשקיע סכומים מאוד מהותיים, אנחנו בדרך כלל מכוונים אותם להישאר על הדירות הקטנות. כי שם התשואות הכי יפות והביקושים הכי גבוהים. קטנות זה איך
שהוא... אז דירות של חדר?
חדר עד 2-3 חדרים.
ומה המחירים של הדירות האלה? ואיזה גודל הם?
בין 30 ל-60 מטר.
כן.
המחירים בין 500,000 למיליון וקצת. אנחנו מוצאים דברים פשוט משגעים.
אוקיי.
אני יכול גם להגיד שבפרויקטים שאנחנו יוצאים לפריסת קומה, ומסתכלים על פרויקט, הפרויקט הוא תמיד הרי כמה וכמה בניינים, עם מאות דירות, כל פרויקט זה מאות דירות, 300, 400, 700 דירות, ככה הפרויקטים מבחינת מבנה. כשאתה פורס את הקומה ואתה מסתכל על כמות הדירות שיש בכל קומה ואיך הן נראות, אתה רואה, יש מעט דירות, חדר אחד, סטודיו של 27 מטר, רוב הדירות בכל בניין שאנחנו נתקלים, הן דירות של 2 חדרים או יכולת של לחלק את הדירה לשניים, של 32, 34, 35 מטר, רוב הדירות בנויות ככה, וזה מבחינתנו גם המיינסטרים. אז גם לעתים שמישהו מגיע עם סכום גדול, אני אומר לו, פזר סיכונים, מקום דירה אחת גדולה של מיליון, תיקח לך 2 דירות, ויהיה לך בעצם בדיוק את השוק החזק ביותר.
ואם אנחנו הולכים רגע לצד השני של הנהר, ואנחנו אומרים, זה אזור נכון יותר חלש, אבל אולי יש בו גם פוטנציאל, אוקיי, עתידי, מה מחירי הדירות יהיו שם, ואם בכלל כדאי לגשת לשם לקנות?
מעט יותר נמוכות, לא פער כל כך גדול, ועליית הערך היא לא מספיק גבוהה. וזו גם הסיבה ש...
השאלה אם זה לא ידביק את עצמו בעתיד.
קשה לי לנבא את זה, אני לא יודע, אורן, אם יש לך איזושהי הערה להגיד על מה לנבא, כי אנחנו תמיד משתמשים בכלכלה, במה היה, ולקוות שזה מה שיהיה, כי אם יש לך גרף שעולה כל הזמן, הוא גרף שמתנדד, הוא כנראה ימשיך להתנדנד. כשאתה רואה שמשהו עולה לאט לאט, כנראה שהוא ימשיך לעלות לאט לאט. הביקוש הכל כך גדול, ונגיד עוד משהו, שהרי כל האזור הישן, יושבים בו הרבה מפעלים מאוד מאוד ישנים, ואותם בעצם, החברות בעצם, רוקם דומה, קנתה את אותם מגרשים, החברה שאותה אנחנו מייצגים, קונה מגרשים ממפעלים ומייצרים מהם בסופו של דבר מקומות בילוי ובניינים למעלה באזורים המבוקשים ביותר, ואז בלל שזה מייצר את האוניברסיטאות, התרבות, הרפואה, איכויות החיים הגבוהות, וכל זה נמצא בצד בעצם מערבי לנהר, זה פשוט המכפיל היותר גבוה, וזה גם הסיבה שיש לנו יותר פרויקטים להציע. ולא רק לנו, זאת אומרת, תמיד יהיה יותר פרויקטים בצד הזה.
טוב, בוא נעשה כדי שנספיק, בכל זאת אנחנו בפרק של 40 דקות בערך, בוא נעבור קצת ללודג'. אז אמרנו שלודג' היא 100 קילומטר בערך מוורשה, תספרו לי על לודג', מה מאפיינת לודג'?
לודג' היא בערך העיר השנייה בגודלה בפולין, איפשהו קרקוב או לודג', תלוי מאיפה אנחנו מסתכלים על זה. זו הייתה עיר שהרבה מאוד שנים הייתה עיר תעשייתית, זאת אומרת, היו בה הרבה מאוד מפעלי טקסטיל, האמת שגם הייתה שם את האוכלוסייה היהודית הכי גדולה בפולין בלודג', ומה שמאפיין אותה היום זה שזו עיר פשוט מאוד מאוד מתפתחת, היא נהנית מזה שהיא מאוד מאוד קרובה לוורשה, היא בערך שעה, שעה וחצי נסיעה. מצד שני, כמו שאופיר ציין, המחירים הם כמעט חצי מוורשה. אז מגיעים לשם הרבה מאוד פולנים שאומנם עובדים בעיר הגדולה, בכל מיני חברות כאלו ואחרות, אבל מחפשים בעצם פתרון דיור הרבה יותר זול.
אבל זאת אומרת שאתה מראש אומר לי שברמה סוציו-אקונומית, לודג' היא טיפה יותר נמוכה מוורשה.
נכון. מראש, ברמה סוציו-אקונומית, העיר ברמה יותר נמוכה מוורשה. פה לדעתנו גם נמצא חלק גדול מהיתרון וההזדמנות של העיר. כי המחירים מאוד מאוד אטרקטיביים, אבל אנחנו רואים שהפולנים עצמם משקיעים איפשהו בין מיליארד למיליארד וחצי זלוטי, רק בהשבחה של העיר ולפתח אותה אפילו יותר. אנחנו רואים שמתוכננים הרבה מאוד פרויקטים מאוד מאוד מהותיים לכלכלה המקומית. כרגע, שזה בנייה
גם שזה שם אני מוצא את הריכוזים של ההייטק ושל התעשייה ו איזה התעשייה בכלל יש בפולין?
חד משמעית, כן. דוגמה לודג', אופיר ציין שאני עבדתי בדל לפני הפרויקט הזה שלנו, של פולין, אז לדל יש מפעל בלודג' ומשרדים. אתה מוצא הרבה מאוד תעשיות בדיוק מהסוג הזה, של חברות הייטק, חברות טכנולוגיה, שפשוט מאוד פולין כרגע זוכה כמעט בכל מכרז שיש לחברה בינלאומית שרוצה לפתוח מרכז חדש באירופה.
אתה מדבר על חומרה ולא על תוכנה.
גם וגם. הם פשוט מחכים את השיטה הישראלית. סיבה שישראל נהייתה מעצמת הייטק איפשהו בשנות ה-90 ועד היום, זה כי היא פיצחה איזושהי נוסחה. אמר, טוב, אני אתן הנחות במיסוי, אולי הנחות קצת בקרקעות לחברות שקונות מרכזים, וככה נמשוך אותם פנימה. והפולנים ממש מחכים את אותה שיטה אחד לאחד, נותנים כל מיני הנחות וקצת הנחות על הקרקעות וקצת על המיסוי, אנחנו רואים פשוט פריחה יפהפייה של מרכזים. אז יש את דל שפתחו עכשיו מרכז מאוד יפה בלודג', יש חברות כמו אינטל שפתחו מרכז של 3,000 עובדים בוורשה, ועוד ועוד.
לא לדפוק. בקיצור, אני רוצה אבל שתיקחו אותי, כמו שתיארת לי בגדול את וורשה, שחילקת אותה בגדול לשתיים, תן לי איזה סקירה כללית על לודג'.
טוב, לודג' היא עיר יותר קטנה מוורשה. יש בה בערך באזור ה-700-800 אלף תושבים, פחות או יותר. האזור המרכזי שלה מקיף את רחוב בשם פיאטוקובסקה. פיאטוקובסקה זה הסוג של הדיזינגוף שלהם. את הרחוב הכי ארוך בפולין, הרחוב הכי מרכזי בלודג'. שם אנחנו מוצאים את הריכוז הכי מרכזי של מסעדות, בתי קפה, עסקים וכו'. וכשאנחנו מחפשים נדלן בעיר, אנחנו בדרך כלל רוצים באחד הרחובות הפנימיים בפיאטוקובסקה. כי הפולני עצמו מצד אחד מחפש להיות קרוב למרכז, ומצד שני שיהיה לו קצת שקט, שלא יהיה על העמולה.
קחו אותי רגע החוצה משתי הערים האלה.
כן.
הרי פולין גם יש לה אזורים כפריים מסביב. והם אזורים של פריפריה שאנחנו יודעים מה קרה בארץ. האם גם שם אנחנו רואים את ההתפתחות הזאת באזורים האלה?
אנחנו רואים גם בפריפריה התפתחות, אבל פחות מהותית מבארץ. כי כשאנחנו בוחנים על למה יש התפתחות או למה המחירים עולים, זה בדרך כלל כי הביקושים עולים. אז בישראל אנחנו נהנים מביקושים שעולים, כי אנחנו במדינה יחסית קטנה, אנחנו אוהבים לעשות ילדים. אז המשפחה המוצעת יש 3-4 ילדים, ולכן עוד ועוד אנשים צריכים קומות לגור. אבל האירופאים, פולנים בדוגמה הזאת, אין משפחות גדולות. הם לא עושים הרבה ילדים. משפחה פולנית זה 2 ילדים. לכן אנחנו לא יודעים אם בפריפריה הביקושים בהכרח יעלו, כי יש יותר פולנים היום. אבל אנחנו כן יודעים שדווקא בערים המרכזיות הביקושים עולים, כי יש שם יותר הזדמנויות, כי המדינה עצמה מתפתחת, ועוד ועוד פולנים רוצים לשפר את איכות חיים. זאת הסיבה שאנחנו מתרכזים בעיקר באזורים האלה, באזורי הביקוש.
ובואו ניקח עוד פעם פנימה לתוך לודג', ואם דיברנו על דירות של 500,000 שקל ומעלה בוורשה, איפה אנחנו עומדים פה, וסחירויות, אמרת 3,000 ומעלה, איפה אנחנו עומדים פה בלודג'?
אז בלודג' אנחנו כבר יכולים להתחיל באזור ה-300,000 שקלים, דירה קטנה וחמודה.
גם בפרויקט, 30 מטר?
גם 30 מטר.
דירה בבניין חדש?
כן. בניין חדש, מיקום מאוד מאוד מרכזי בעיר, בניין מאוד יוקרתי גם, עם חדר כושר ושומר ולובי וכו'. הסחירויות הן לדירה כזאת באזור ה-2,000 שקלים בחודש, פלוס מינוס. וגם פה אנחנו רואים שהגרף של העלייה במחירים של הסחירויות הוא כרגע פשוט מטורף.
אז גם שם אין היקפים גדולים של בנייה?
לא עומדים בקצב. הם לא עומדים פשוט בקצב של הביקוש. בחודשים האחרונים...
שאתה מדבר, אם הם לא עומדים בקצב, זה אומר שיש הגירה חיובית. הרי אם אתה אומר שאין גידול טבעי גדול, אז אם לא עומדים בקצב, אנחנו מדברים על הגירה חיובית מאוד מאוד גדולה, שהיא באה בעיקר מאיפה?
בתוך פולין עצמה בעיקר. יש בפולין...
גם בלודג' וגם בוורשה.
בערים הגדולות, לודג' בוורשה, שהתחלנו לחקור את קאטוביץ' בשביל הפרויקט הבא, וראינו אותו דבר, כמעט שליש מהתושבים סטודנטים. אני מזכיר, וזה קשור לכלכלה, פולין מדינה מאוד משכילה. ואין מצב שהצעיר, צעירה, יישארו בכפר או בעיר הקטנה, הם תמיד ילכו לערים הגדולות ללמוד, ואז הם מייצרים בעצם את הביקוש הגדול, פלוס אותם חברות הייטק שנכנסות מייצרות את הביקוש הגדול בערים הגדולות. וזה בעצם מביא לכל התופעה הזאת. יש לנו פרויקט שאנחנו ממש לקראת סיום בלודג' שהמחירים עלו שם מ-21 שהתחילו את הפרויקט מ-7,500 זלוטי למטר. היום אנחנו כמעט ב-12,000 זלוטי למטר באותו פרויקט. אנחנו מדברים שם באחוזים, היה לנו שם 58, נכון, אחוז על אותו פרויקט. ואנחנו פשוט רואים את זה כל הזמן. עכשיו, גם כמו שאמרתי מקודם, היות וכרגע אין התחלות של בנייה מספקות, אנחנו צופים שהמשך עליית המחירים תהיה מאוד גבוהה, ובמיוחד בלודג', כנראה שהמכפיל יהיה יותר גבוה מאשר בוורשה, כי הפוטנציאל הוא הרבה יותר גדול. יש עוד הרבה מקומות לבנות בהם, אבל רק צריך שיהיו יזמים שיקנו את הקרקעות ויבנו בהם.
ואני רוצה להבין עכשיו, אתה יודע, אתם יודעים, אחד הדברים שמשפיעים לנו על ההשקעות שלנו, זה כמה נכסים עומדים, גרים אנשים בבעלות, ואיפה זה עומד מול זה דירות שעומדות להשכרה. איך אנחנו עומדים בתוך הקטע הזה?
אני מנסה לחשוב על הסטטיסטיקה, קודם כל לגבי כמות
הדירות. אתה לא צריך לתת לי אחוזים מדויקים, אני לא מצפה.
קודם כל יש הרבה מאוד דירות בהשכרה, אבל לעולם לא, גם לא להרבה זמן. הפולנים לא נדרשים בפנסיה. היות ולא נדרשים בפנסיה ולחסוך לפנסיה, אז חלקם גם קונים דירה להשקעה, ואז הם גם יזכירו אותה הלאה. והפרויקטים שאנחנו גם משווקים הם פרויקטים לשוק המקומי הפולני, הם לא פרויקטים שיועדו לישראלי או לאנגלי. הם ממש לשוק המקומי, אנחנו מצטרפים לאותו שיווק ומוכרים למשקיע הישראלי, אבל אחד הדברים הם כן, הפולנים קונים דירות שלהם להשכרה, אבל אחד הדברים היפים שראינו במעקב אחרי הדירות האלה, זה שרוב הדירות בפרויקטים הגדולים נעלמות מהלוחות אחרי שבוע, שבועיים, אני לא חושב שמצאתי, ובעיקר החדשות. אנחנו עוקבים תמיד ליד הפרויקטים שלנו מה המחירים, מה קורה, מה הביקוש, מה ההיצע, וזה נעלם. אתה אומר, איזה יופי, דירות שאנחנו רוצים להראות ללקוח שלנו, ושמים לו, תסתכל את הדירות ליד, ואני במצגת כל שבוע צריך לרענן מודעות, כי המודעות נעלמות לי. וזה אומר דבר טוב מאוד מבחינת ההגבלה לביקוש בעצם שקיים לדירות. יש אגב שאלה ששאלת מקודם, שאלת על הדירות וההכנה שלהם והריהוט שלהם, ולא הגענו לענות על זה. הדירות בפולין מגיעות ברמת מעטפת. כל הדירות זה נהוג מאוד בכלל באירופה, ברמת מעטפת זה אומר שהקבלן נותן בעצם דירה עם רצפת בטון, חלונות מבודדים, מערכת חימום פנימית, את כל ההכנות הנדרשות למי שרוצה לעשות מיזוג, שקעים והכל יש בדירה, אבל הדייר לא מקבל איזה מטבח קבלן זול, אלא הוא מקבל את הדירה, מעטפת נקייה, ובעצם לוקח חברה שעושה את הגמרים, פולין ובאירופה בכלל, בפולין יש עשרות חברות שעושות גמרים, והחברה בעצם לוקחת את הדירה בשם המשקיע, בשם
אז הבעלים. אז רגע, שאני קונה בחצי מיליון או ב300,000, זה לפני שעשיתי מטבח והכל?
כן, אבל המטבח, שים לב, זה דירות קטנות, אז המטבח והאמבטיה, אבל ביחד עם הריצוב וביחד עם הרהיטים והארונות, עד רמת הווילון, זה נקרא 100% ready to rent. דירה מוכנה להשכרה, אנחנו עובדים עם חברת ניהול שבעצם לוקחת את הדירה מהיזם, עושה בדיקת ריג'קטים, שולחת למשקיע את התוכנית של הדירה, ובעצם בסדר גודל של החל מן, נגיד פחות או יותר 70,000 שקלים, אתה מקבל גם מטבח, גם אמבטיה, גם ריצוף, גם את כל המערכות הפנימיות שאתה
צריך. זאת אומרת שאם אמרנו חצי מיליון שקל, אנחנו בעצם מדברים על 600,000 שקל, דירה על הכביש, מה שנקרא.
תמיד הרי אנשים קונים דירה וצריכים לרהט אותה. אז פה הוא מקבל את המטבח שהוא רצה, את האמבטיה שהוא רצה, ולא איזה משהו מקבלן שקבע עבורו, אלא משהו קבע.
ואני רוצה לשאול עוד שאלה, שאנחנו לא נענה על הכל. אני עכשיו רוצה לקנות דירה בפולין. ואני רוצה לממן את זה, אני רוצה למנף את זה, אני רוצה להביא, הדירה עולה 600,000 עם הזה, אני רוצה להביא 200,000, אנחנו ירושלמים, אז זה 200, או 300, ואני רוצה לקחת מימון. אני יכול לקבל מימון בפולין, או שאני צריך להביא מימון מהארץ?
בפולין אין אפשרות לקבל מימון, אם אין לך הכנסה פולנית. אבל כדי לעזור למשקיעים שלנו, שרוצים בכל זאת להתנהל מבחינה תזרימית בצורה יותר נוחה, הצלחנו להגיע לכל מיני הסכמים ביחד עם היזם שאנחנו עובדים איתו, עם אוקם. זה אומר שהתשלום עבור הדירה יהיה בהתאם להתקדמות או לפי לוחות שקבענו מראש. לדוגמה, קנית עכשיו דירה בפריסל, שתהיה מוכנה בעוד כשנתיים, ובפרויקט כזה אתה צריך לשלם קצת עכשיו, 20-30%, ועוד חלק קטן עוד שנה, ועוד חלק בסוף. זה עוזר לך בעצם, אם אתה יודע לחסוך כל שנה, וגם ככה לייצר איזשהם עודפים, בכל זאת להיות מסוגל לממש כמה שיותר.
אוקיי, אז זאת אומרת, אני צריך להביא את הכסף מהארץ.
נכון.
כן, אנחנו עם משקיעים בעצם לומדים ובוחנים עם המשקיע את היכולות שלו הנוכחיים, את היכולות שלו השנה, שנתיים הקרובים. לפי זה מחליטים והם הולכים על השקעה מיידית להשכרה, או לעוד שנה או לעוד שנתיים. בוחנים את התזרים, אני במצב הריבית העולמי כיום, לא הייתי רוצה למצוא משקיע שנכנס ואומר, יש לי הלוואה, ואני אפילו לא בטוח מה יהיו הריביות, כי אם הוא לוקח פריים, אפילו בישראל, בהלוואת סולו, ואומר, אני אשלים את ה-100,000 האחרונים, אני לא אתרגש מזה. אם הוא רוצה לקחת מישראל איזה סכום קטן, זה בסדר, הוא יכול, אבל לא הייתי נמשם הלוואה גדולה ועושה מינוף היום בתנאי הריבית הגבוהים שיש כרגע. אם היינו בתנאי הריבית של פריים,
טוב, זה כבר שיקולים אחרים.
ברור לגמרי. אז אנחנו משתמשים בהון הקיים.
והשאלה, אחת השאלות האחרונות, שאנחנו כבר בסוף, קניתי דירה. מי מטפל לי בהשכרה שלה? מי דואג לתחזוקה שלה? מי דואג לכל? אני הרי ירושלמי, לא יכול לעשות את זה.
אורן ימשיך את מה שאני התחלתי מקודם עם אותה חברת ניהול.
כן. כחלק מהשירות שאני ואופיר בסוף רוצים לעשות, באידיאולוגיה שלנו אנחנו רוצים שההשקעה הזאת תהיה פסיבית לחלוטין, עבור המשקיע שאנחנו פוגשים. מכיוון שאנחנו לא חיים שם כל הזמן, ואנחנו לא יודעים להביא את התוצאות הכי טובות, לפחות בתחום הזה. יצרנו קשר עם חברה מקומית, שמנהלת היום למשקיעים ישראלים שלנו, בערך 400-500 משקיעים את הדירות, כולם מרוצים עד הגג. מנהלת לנכסים למשקיעים זרים, סביבות 2,900 נכסים. אז המבנה הוא שהם מוצאים לך את הדייר, הם דואגים לעשות לו סוג של בדיקת רקע, כמו וויצ'ק הישראלי, לוודא שאכן הוא קשיר, הוא טוב, לקחת ערובות וביטחונות כאלה ואחרים, ולטפל בכל התהליך. לגבות מה שצריך לעירייה, לחשמל, למים, לגבות מה שצריך לתת לך, לשלם, לעשות דוחות, יש לך ראש שקט לחלוטין.
והכל ממוחשב, אתה רואה את זה בעצם במחשב, ואתה יכול לבקש את הכסף פעם בחודש, פעם ברבעון, כפי שאתה רוצה. אם יורשה לי להוסיף משהו שלא אמרתי בהתחלה, ואני חושב שלא אמרנו, וזה אחד מהפאנצ'ליינים הגדולים שהיה לי עם פולין. אחד, אנחנו מציעים ללקוחות שלנו שנכנסים לפריסלים תוך כדי בנייה, אפס הצמדה למדד תשומות בנייה. וזה אומר שהשקל ששמת, אין לך שום סימני שאלה. ופולין, במיוחד בעניין של דירות חדשות, 0% מס רכישה, שזה יתרון עצום למשקיע הישראלי, שמה שהוא שם זה גם מה שהוא מקבל, וזה מחזק לו גם כן את ההשקעה.
יפה, והמדינה היא באמנת המס האירופאית או לא?
יש אמנה למניעת אי-כפל מס, אבל שוב, אנחנו לא יועצי מס.
לא, לא, ברור, ברור,
אני שואל. וכל אחד מתנהל אחרת עם יועצי מס, הלך לנהל את הכסף שלנו.
לא, לא, זה ברור, תמיד אנשים יודעים שצריכים ללכת, ועשיתי פודקאסטים עם אנשי מיסוי.
אז שוב פעם, ההתייחסות היא אישית, כל אחד, האם לנצל את אמנת אי-כפל או לעשות דיווח כפול, יש לכל אחד האינטרסים שלו איך לנהל את זה. והמיסוי עצמו של פולין, ביחס להרבה מדינות אחרות, הוא גם כן זול, הוא 8.5%, שזה גם כן...
ושאלה אחרונה, שאנחנו ממש בחריגה של הזמן, את כל הצוות של העורכי דין, וכל מי שקשור ברישום של הדירה והכל, אתם מנהלים עם הדייר, אתם מביאים לו עם המשקיע?
שאלה מעולה. בפולין יש חוק מחר מאוד מאוד מקיף, שאומר שכל דירה שנקנית, צריך להתבצע אקט נוטריוני עליה. זאת אומרת, כבר בחוזה שנרשם בין הקונה למוכר, יש נוטריון נוכח בחדר. נוטריון בפולין הוא דמות ציבורי, הוא לא כמו עורך דין ישראלי, אסור לעשות כלום חוץ מלהיות נוטריון. הנוטריון בעצם מוודא שכולם מבינים את החוזה, הוא מתחייב בעצמו לבצע את הערת הזרה בטאבו הפולני, והוא מראה לרוכש את הפרטים של החשבון נאמנות שלו עבור הדירה שהוא קונה. יש חשבון נאמנות בבנק מלווה עבור כל דירה.
יפה, תקשיבו, זה היה מאוד מעניין. אני כבר מרגיש כאילו אני פולני, עוד יותר יודע. אז בתור פולני, פולני ישראלי, אני מאוד מודה לכם על זה שהערתם את עינינו. כמובן הפרטים שלכם יופיעו בעמוד של ההקלטה, ואנשים יוכלו להגיע אליכם. ותודה רבה לכם.
בשורות טובות, תודה רבה על האירוח.